תחילת מאמר שני ומאמר רביעי בעצם משלימים את התמונה של מאמר ראשון, אבל מכיוון אחר, כאשר הכיוון הוא השמות השונים של האל. בסדר? זכור לכם? דיברנו על זה קצת. כאשר שתי השמות המרכזיים זה שם אלוקים ושם י' כ' ו' כ'. בכלל, הפילוסופיה של ימי הביניים עסקה מאוד בתיאולוגיה, ביכולת של השכל האנושי להגיע אל האל, לתפוס את האל, להתייחס לאל. ובעצם את כל הממשק הזה בתבונה האנושית ביחס מה אפשר לומר, מה אי אפשר לומר, איך אפשר לומר, איפה אפשר לומר, כל הדברים האלה זה בעצם מה שהפילוסופיה מאוד עסקה. ומאלה אחת השאלות המרכזיות, כיוון שבסופו של דבר הניתוח האנליטי של גם של הפילוסופים, בכלל של ההיגיון הנורמלי הסביר, דיבר על אחדות ועל מושלמות, כל הדברים האלה היו בעצם איזושהי נקודת מוצא. והשאלה הייתה באמת מה אפשר ומה צריך ומה ראוי לומר ביחס לאל, כשבעצם בסופו של דבר נמנו וגמרו כמעט כל הפילוסופים שלהגיד דברים חיוביים קשה מאוד לומר, כלומר דברים שאומרים זהו האל, כי אם זהו האל אז כן, כל הגדרה באלוהות יגיד תקופות הרבה יותר מאוחרות היא לתת גדר, היא להגביל בסופו של דבר. ואחד ההגדרות הבסיסיות, ההגדרות, כן? זה אין מוגבלות, כן? וכל ניסיון להגיד משהו, הוא נועד לאיזשהו סוג של, של, של כישלון. וממילא התארים השוללים, זה הביטוי הקלאסי של ימי הביניים, התארים שבעצם אומרים הוא לא כך וכך, הוא לא כך וכך, הוא לא כך וכך, הם הרבה יותר נותנים תמונה מדויקת או, 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 או מהותית ביחס למה שאפשר לומר ביחס לאל. Okay, זה איזשהו מלך, כל ניסיון לומר משהו, תמיד הייתה שאלה, אז אתה אומר שהאל הוא X, אם הוא X אז הוא לא Y, כל שאר אותיות אלפה, בית האנגלי, העברי וכו'. כן? כל דבר כזה הוא תמיד עורר בעיות. נמנו וגמרו שאפשר להגיד עליו שהוא אחד, שהוא חי, אבל הוא לא חי כמו מושג החיים הפשוט שלנו. אז הוא בעיקר לא מת, כן? והרמב״ם למשל, כל הספר מורה נבוכים עוסק במתח הזה, שמצד אחד השפה שלנו היא שפה שנגזרת מההתנסויות האנושיות שלנו, ואיזה תוקף יש לשפה שנגזרה מההתנסות האנושית בחיים הארציים הממשיים שלנו, מה התוקף שלה כשהיא באה לדבר על משהו שהוא בעצם מעולם אחר, אוקיי? מדרגת קיום אחרת, כן? אז אתם אומרים שיר הייחוד בליל יום כיפור, או שאתם, כן, אתם אומרים, שואל, אתם גם מבינים חלק ממה שאתם אומרים, שזה כדאי, כן? אז זה מלא בדיוק מכל הדברים האלה שעכשיו אנחנו מדברים, חי אבל לא חי כמונו, אתה כל הזמן כביכול, אצל אחר כך זה תמיד, הכביכול זה תמיד בא לגשר על הפער הבלתי נסבל בין השפה האנושית לשפה האלוקית, אבל הרמב״ם בעצם הוא אחד מאלה שמבטאים את המתח הזה, והוא בעצם גם כותב מילון. הרמב״ם, חלקים ראשונים של מורה נבוכים, עסוקים במילונאות כזו, כן? מה המשמעות המילה הזאת כשהיא ביחס לבני אדם, ומה המשמעותה כשהיא ביחס לאלוהים, והמושג הזה שיתוף השם, אתם מכירים את המושג הזה שיתוף השם? זאת אומרת, עם אותה מילה בעצם מתייחסים גם לעליונים וגם לתחתונים, וזה יוצר הרבה מאוד בלגנים. ומה הזיק, אתם איתי? בערך, כן? וזה אחת הבעיות הקשות. עכשיו, מה שרבי יהודה הלוי עושה, והוא באמת רוצה באיזשהו מקום לעשות סדר בתוך כל הדברים האלה, והוא עושה הבחנה, ההבחנה המרכזית שלו היא בין שם אלוקים לשם י' כ' ו' כ', כאשר י' כ' ו' כ' מקבל תפקיד מאוד מאוד משמעותי, כי הוא מה שהוא קורא לו שם העצם. Okay? מה זה שם העצם? עכשיו, הבעיה היותר רצינית בעניין הזה של שם העצם, שבפילוסופיה המודרנית אנחנו יודעים שקאנט כבר אמר משהו נורא והיום, אבל מאוד מאוד מתקבל על הדעת, שאנחנו לא מכירים את העצם. אנחנו לא יכולים להכיר את... אתם חושבים שאתם מכירים אותי? אתם לא מכירים אותי, אתם מכירים איך שאני נראה, אתם שומעים את מה שאני אמרתי, את לא כל מה שאני אמרתי אתם שומעים, נכון? אני... זה ברור, אני גם לא מכיר אתכם, שלא תהיה לכם גם הבנות. והוא בעצם טען שאנחנו גם לא מכירים את השולחן. כי אנחנו רק מכירים את הצבע של השולחן ואת הצליל של השולחן, כל מיני תופעות שלו, אנחנו מכירים רק את התופעות, את העצם הוא נעלם מאיתנו. אז אם את העצם של השולחן אנחנו לא מכירים, אז את העצם האלוקי ודאי שאנחנו לא מכירים. אנחנו יודעים לסמן אותו, אנחנו יודעים להכיר אותו. זה ברור מה שאני אומר, לסמן. לסמן פירושו של דבר שאנחנו יודעים כאילו את הכתובת שלו, אבל לא יודעים, לא פוגשים את הדבר עצמו, כן? אני תמיד אוהב לספר את זה שרב ציודה, בעקבות אביו, הרב קוק, מאוד, הרב קוק מאוד מסתמך על התזה הזאת של, של קאנט, שאנחנו לא מכירים את העצם, ואנחנו רק מכירים את הגילויים שלו, כן? וממילא יש לרב קוק מאמר חשוב מאוד, דעת אלוקים, שני מאמרים, עבודת אלוקים ודעת אלוקים, שהם המאמרים האחרונים בספר עקבי הצון. מכירים את ספר עקבי הצון? מאמר הדור נמצא בספר עקבי הצון, המחשבות, הפחד וכו'. שני המאמרים האחרונים זה דעת אלוקים ועבודת אלוקים. בבית המדרש של תלמידיו של הרב ציודה זה פרקי יסוד בכניסה לכתבי הרב קוק, משום ששם המבוא הזה שאתה לא נפגש עם האל, אלא רק עם ההתגלויות של האל, רק עם האידיאלים האלוקיים. אתה לא נפגש עם האלוקות עצמה, אתה רק נפגש עם ההתגלויות שלה, עם האידיאלים האלוקיים. אתה לא דבק באל, אתה דבק באידיאלים האלוקיים, שהתמצית שלהם מרוכזת איפה? בכנסת ישראל. כל מה שאמרתי כתוב לכם בספר אורות. אני לא מצאתי שום דבר. אתם רוצים שאני אקריא לכם איפה זה? יש לכם כתבי הרב קוק גם כן על... יש לכם? מה? אז אני אקריא לכם איפה זה כתוב. שנייה אחת, אני צריך לחפש את זה. אחת. לא. בגלל שאתה לא מכיר את הדבר של עצמו. הבדיחה שרציתי לספר לכם זה היה ככה. אתה לא מכיר את השולחן. אתה מכיר את התופעות של השולחן, את הצליל שלו, את המראה שלו, במקרה שלנו את המישוש שלו, את החוש שלו, לא את הטעם שלו, לא את הריח שלו, או אולי את האין ריח שלו אתה מכיר. את השכל של מי? לא, בוודאי שלא. לא שמעת על זה? את עצמי אני מכיר באופן בלתי אמצעי מבפנים, אבל לא מתוך התבוננות חיצונית. בסדר, כי אותו אני...
את השולחן אני מכיר דרך החושים שלי, את עצמי אני מכיר דרך התודעה.
גם את, גם את עצמי אני לא מכיר דרך כל התודעה, איזושהי חוויה פנימית שיש לי מעצמי. אבל באיזשהו מקום, הידיעה היא תמיד מבחוץ פנימה, וכל הדברים, וודאי את האל אני מכיר מבחוץ פנימה. אלא אם תגיד, תיקח על המסלול הזה של מסריך הזה, אלוה שמופיע בחבד ובעוד כמה מקומות, אתה משווה מההוויה האישית שלך ואתה מסיק אותה על ה... אז זה קפיצות נפלאות ומעניינות, אבל בסופו של דבר הטענה הקנטיאנית במקומה עומדת. והרב קוק אימץ אותה, והוא לקח אותה כבסיס לשיטתו שאנחנו דבקים בכנסת ישראל, שהיא תמצית האידיאלים הלוקיים בעולם. שנאמר, מה הוא רחום, אף אתה רחום, מה הוא חנון, אף אתה חנון, ובעצם כל הזמן אנחנו עוקבים, דבקים בדרכים האלוקיות, אנחנו הולכים בדרכיו, אנחנו לא יכולים להידבק בו. כי השם אלוקיך אש אוכלה. מה? גם נביא. גם נביא הוא זוכה להיות דרך שדרכו דבר השם יופיע אלינו בעולם, אבל הוא לא בתודעה שלו, הוא משתלט עליו, חוץ ממשה רבנו, שזה משהו בפני עצמו שאנחנו לא כל כך מבינים מה זה היה, אבל הנביא בעצם באותו רגע שהוא נהיה, כן, זה מה ששמואל אומר, שהוא בעצם מרוקן מהתודעה העצמית שלו באותו רגע. לכן הוא אומר, ואת שמואל, וישלח את שמואל, איך כתוב שם אצל שמואל, שהוא אומר ש... ואת שמואל. ומי מדבר? לא ואותי, ואת שמואל. למה? כי באותו רגע הוא לא היה בתודעה העצמית שלו. יש כבר, אני לא הראשון שאומר את זה. אני עכשיו לא זוכר מי אמר את זה לאחרונה שקראתי, אבל זה דברים שהם פשוטים. אז... לא מספר לכם את כל זה, כי הרב ציודה מדבר על זה הרבה 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 הרבה, ותלמידה ותלמידים, קיצור. אז פעם אחת מהתלמידים שם הציע לי שידוך, אני לא כל כך רציתי שהוא יציע לי שידוך, אבל הוא הציע לי שידוך, אמרתי, אתה יודע מה, תזמין אותי לסעודת ליל שבת, חד הרבנים ואני אבוא, וגם היא תבוא, ואני כבר עברתי את הגיל של צרור וזורקו, אגוז ונוטלו, ואם זה רלוונטי, זה יהיה... אני אלווה אותה הביתה ונראה מה יהיה. הייתה סעודת שבת נחמדה, ואז הגיע הזמן, עשיתי כאילו... בסוף הפגישה היא אומרת לי, תשמע, אני לא מכירה אותך, אני רק מכירה את התופעות שלך, וכל הדברים האלה, אמרתי, סתפח שם, מה נעשה? אמרתי, בסדר טוב, גם אני לא מכיר זה, ונפרדנו לשלום, אחר כך חזרתי לרב הזה ואמרתי לו שהוא לא טוב בתור עם הארץ, כי הגמרא אומרת שתלמיד חכם, כשהוא רוצה לשאת אישה, אז ייקח איתו עם הארץ שמבין בנשים. אז אמרתי לו שהוא לא טוב בתור עם הארץ, כי הוא לא מבין לו. כל כך בענייני שידוכים האלה. אז בסדר, נפרדנו בידידות, זה בסדר, לא, זה סתם היה. למה אני מביא לכם את זה? כי לחדד את הנקודה הזו, כן? האם שם העצם נותן לנו את המהות של האל? לא יעלה על הדעת. כלומר, יש אנשים שחושבים שכן, שאתה תופס אותו בזקן ככה, אבל אי אפשר לתפוס את האל בזקן ואי אפשר לתפוס אותו בצורה הזו, בשום צורה שהיא. אתה באמת לא יכול לפגוש אלא את ההשתקפויות שלו בכל מיני דברים, את העקבות שלו, אתה לא יכול לפגוש אותו, זה לא יועיל. ביחס לבני אדם יש לנו תודעה שכן, אני לא חושב כל הזמן שאני מדבר על תופעות שלך, כן? וגם אתה לא מרגיש שאתה שומע את התופעות שלי עכשיו, אתה לא תופס כמו הבחורה הזאת, שאני באמת חששתי לבריאותה, שאם היא ככה חווה, כי כבר אחרי קאנט, ערערו עליו בדיוק בעניין הזה. אי אפשר להוכיח שאנחנו פוגשים את האדם, אבל האינטואיציה שלנו ממענת בניתוח האנליטי של קאנט ביחס לבני אדם. אנחנו כן חושבים שאנחנו פוגשים משהו, שקורה משהו, יש איזו אינטראקציה שאתה פוגש בן אדם. יש לנו, אולי אנחנו מרמים את עצמנו, אבל אנחנו מעדיפים להמשיך לרמות את עצמנו ולא לשמוע לקאנט עם כל הניתוחים שלו. זאת אומרת, יש משהו בה, וזה לא אני היחידי, כן? וערערו, הפילוסופים ערערו על האינטואיציה הזו, שאמרו, האינטואיציה ממענת בניתוח הקנטיאני הזה והולכת מעבר, שיש לנו איזשהו מפגש, לא מוסבר אולי, אבל משהו שהולך מעבר ליכולת האנליטית של הדברים. יש לזה חשיבות רבה מבחינה פילוסופית. איך שלא יהיה, גם רבי יהודה הלוי, שאומר שיוד כי וווקי נותן לנו את שם העצם, הוא לא אומר לנו שכשאני אומר יוד כי וווקי, אז אני פוגש, כי אנחנו לא. אלא מה, וזה מה שאמרתי לכם גם פעם קודמת, זה כתוב מפורש ברבי יהודה הלוי בהמשך, במאמר רביעי, שכשרבי יהודה הלוי אומר שזה שם העצם, הוא מתכוון שמבחינה תחבירית, יש, והזכרתי לכם פעם קודמת, שמבחינה תחבירית שם העצם מתפקד אחרת בשפה מאשר שם תואר. מה? כן. כלומר, אם אתה הולך ולוקח את כתבי הקודש, אתה אומר, איזה מילים בתוך כתבי הקודש הם מסמנים כלפי הרשות העליונה? אז אתה אומר, שבעה שמות קדושים. נכון? אתה אומר, יכול לתת לי רשימה. ואני אחר כך אפעיל את הכללים הדקדוקיים לגבי הרשימה הזו, ואז אני אדע לדלות מתוך הרשימה, מה מתוך הרשימה מתפקד מבחינת השפה העברית כשם העצם. למה? כי שם העצם לא מקבל הידיעה. כי שם העצם לא מופיע בסמיכות. כי שם העצם לא מופיע בהטייה. כי שם העצם לא מופיע בריבוי. ארבעה כללים. לא אומרים, מה שמך הפרטית שכחת? מרדכי. אומרים, אבל זה לא עברית. ראית את המרדכי הזה? לא אומרים ככה, חוץ מספר המרדכי. אבל ככה, לא, מרדכי. למה לא אומרים המרדכי? כי מה עושים ההי? אני אגיד השולחן הזה, אז אני מייחד את השולחן הזה משאר השולחנות. ההי הידיעה מיידע דבר מסוים, אבל שם עצם פרטי הוא עצמו מיידע, כי לכן הוא שם עצם פרטי. כשאומרים הפרה נחמה, זה לא בגלל שיש בה איזה נחמה מיוחדת בפרה הזו, אלא זה דרך לזהות אותה. נותנים לה שם פרטי. נכון, כשאומרים על הכלב ככה, או קוראים לו כך, או... כלבו של עגנון, בלק. הוא ודאי התכוון לפרשת שבוע ועוד כל מיני דברים, אבל זה עוזר לזהות את הדבר. בכל אופן, הבלק זה פעמיים להגיד, היי הידיעה, כבר השם הפרטי הוא מיידע את הדבר, הוא מזהה אותו באופן חד-חד, יודעים מה זה ביטוי חד-חד ערכי? אז בעברית פשוטה חד-חד ערכי, זאת אומרת שאם יש לך קבוצה אחת, יש קבוצה שנייה, אם יש חד-חד ערכיות, אז כשאני מסמן פה, זה ישר מסמן רק אחד בקבוצה השנייה. בסדר? וכש... מה? זה מובן? זה חד-חד ערכי, שמשהו יש לו משמעות אחת, ל-X יש בן זוג אחד בקבוצה השנייה. זה חד, חד ערכי. לא... ואז, כלומר, זיהוי מוחלט. זיהוי ודאי. X מסמן את Y באופן ודאי. אוקיי? אז עכשיו, המילה הזאת תביא אותך... ואז, לא בריבוי, כי אין עוד אחד כמוהו. אין עוד מרדכי. יש עוד מישהו עם השם מרדכי, אבל הוא מישהו אחר לגמרי ממך, הוא לא עוד אחד כמוך. זה ברור לך? אני מקווה. מה? כי אם תגיד שזה לא ברור, אתה תהיה ממש מיוחד, כי לך בלבד זה לא יהיה ברור. אבל מה? לא יודע, כן. יש בזה משהו. אבל בכל אופן, זה ברור, אז זה זיהוי מוחלט, אז לא האידיאל, לא ריבוי, לא הטיה, כי אתה שלך, אתה לא של אף... שולחני, שולחנך, שולחנו, שולחננו, זה כן. השולחן יכול להיות מיוחס לכל מיני. אתה מיוחס רק למי? לעצמך. מלא גם אתה לא סומך ולא נשמח, אתה עומד לפני עצמך. כל זה מייחד את הייחודיות האנושית או את הייחוד של הדבר הפרטי. כי זה משמעות שם עצם פרטי, ספציפי. הפרטי זה לא עניין של פרטיות לעומת חברת. זה ספציפיות, זה זיהוי ספציפי. מבחינה זו, שם אלוקים למשל מופיע בתורה עם הידיעה. הוא מופיע בסמיכות. אלוקי ישראל. נכון? השם היחידי, שם יוחס, לרשות העליונה, שאיננו נגוע בכל אחד מארבעת הדברים האלה, זה שם מה? י' כו. ולכן, הוא נחשב כמסמן לנו את השם העצם הפרטי. כלומר, אם אתה רוצה לדעת מה זה הוא נותן שם עצם פרטי, אז בוא נלך עוד קצת הלאה. אם כתוב, למשל, בני למן פסיכולוג, אז זה אומר שבני למן הוא פסיכולוג. תראו לכם שהיה לי עוד כמה כישרונות, כן? בסדר, נניח. אז היה לי יכול, הייתי יכול לקחת מספר כרטיסי ביקור. אני לא יודע, אתם יודעים מה זה כרטיסי ביקור? פעם היו כאלה, היום זה הכל באינטרנט, איך זה נקרא? תגיות, איך זה, כן? מה? לא משנה, סטטוסים, אני יודע, חווי סנישת. לא, זה ברור שזה לא בדיוק זה, אבל זה ברור לכם שהשאלה, עכשיו, אם הוא גם זה וגם 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 זה, אז מי גם זה וגם זה וגם זה וגם זה? הוא! מי זה הוא שהוא גם זה וגם זה וגם זה וגם זה? צריך להיות מישהו שם מתחת לכל הפסיכולוג וזה, כל הפונקציות, כן? מי מממש את כל הפונקציות? מי הוא זה שהוא שורש כל הפונקציות, שהוא עושה את כל הפונקציות, שהוא בתשתית כל הפונקציות? זה העצם, שהוא גם מקיש ככה, והוא גם רך וגם קשה, וגם כך וגם כך וגם כך וגם כך. כי מי הוא הדבר? מה? אוקיי? איך מסמנים את הדבר הזה? אז השם עצם הפרטי הוא הדרך שלך לאחוז בכל הדברים האלה ביחד. היי, פסיכולוג, אז רק הפסיכולוג שלי יבוא. היי, זה, רק זה יבוא. איך כולי עבור? אם ישתמשו בשם שבעצם נועד מלכתחילה לסמן את כולי. מובן לכם מה שאני... מה השם שנועד מלכתחילה לסמן את כל ההופעות שלי, את כל המופעים שלי, את כל האפשרויות שלי להופיע? זה השם עצם הפרטי.
רק להגיד אלוקינו, זה לא כמו להגיד שלוויה?
לא. כן ולא. יכול להיות שאנחנו, בחוויה שלנו, איך אנחנו מתפללים, אנחנו מתכוונים לאותו דבר. אבל מבחינת הניתוח, כשנבין את החלוקה הזאת שעושה רבי יהודה לוי בין זה לבין זה, אז נבין שהוא רוצה להגיד שבשם י' כ' ו' כי אנחנו מקבלים היבט מסוים, בשם אלוקים מקבלים היבט כיוון אחר להתייחס על הדברים, מבט אחר על הדברים. כאשר שם העצם הפרטי הוא בעצם מאפשר מפגש עם הכל. הוא שורש הכל. משם נובע הכל. זה דרך שלנו להגיד, אני עכשיו מדבר. למשל, אם ניקח לענייננו, מה זה שם אלוקים? אז אומר רבי יהודה הלוי, שם אלוקים, כיוון שהוא גם מופיע כן, כמו גם הרמב״ם יגיד את זה. אנחנו יודעים שיש בתורה א', ל', ה', י' ומ', בחולין. אלוהים לא תקלל ונשיא ועמך לא טהור, ויקרבו בעל הבית אל האלוהים, ויקרבו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו מרצה ועבדו לעולם. אוקיי? ויש מקומות שזה מתלבטים, אם זה קודש או חול, אם זה אלוקים או אלוהים. אתם יודעים, מכירים זה, זה מספיק שנים שמעתם רש"י וזה, נכון? אוקיי? סוף פרשת בראשית, אשר יבואו בני האלוהים אל בנות האדם, וילדו להם. אתם, נכון? זה כתוב שם משהו כזה. וכולי. אז מי הם בני האלוהים? מה אומר אונקלוס? בני רב רוויה. הם האנשים החשובים. כי האלוהים, עכשיו מה זה האלוהים? האלוהים זה בעצם ביטוי שמבטא או משקף את מידת הסדר. מה שאנחנו קוראים אחר כך בצורה אחרת מידת הדין. מה זה מידת הדין? החוקיות שקיימת בהוויה. החוקיות, שורשה של החוקיות של ההוויה, זה שבהוויה יש חוקיות סדרתית, זה ברור לכל אחד. שמיים ספרים כבוד אלו, מעשה אדם מגיד יום ליום יבוא, כן, כל הדברים האלה, הם, איך, הם, איך השמיים מספרים כבוד אל? כמו שכל מופע פתיחה של אולימפיאדה מספר כבוד במאי האולימפיאדה, נכון? אתם ראיתם פעם? זה מרשים יותר, פתאום כולם זזים, כולם הולכים, כולם מתוקתקים, והכל פה והכל שם. ברור שיש כזה פה זה תכנון, איזושהי מחשבה, סוף מעשה של כל כך הרבה אנשים ביחד בתזמונים ומחשבה תחילה. זה ברור לכל אחד שראה פעם את הדבר המרשים הזה, זה באמת מרשים. לא יודע, בלונדון לא ראיתי, אני גם הרבה זמן לא ראיתי. מה? בבייג'ין זה היה משהו, נכון? כן, זה היה משהו. מרשים יותר. הסינים מספרים כבוד מאו. לא יודע. אבל יש משהו בדבר הזה, נכון? מה? אני יודע שזה לא מאו, אבל עדיין זה כבודו. אז... בכל אופן, לענייננו, אז החוקיות הספוגה בהוויה, היא היבט מסוים של המציאות, הוא היבט אוניברסלי של המציאות, כי כולנו נפגשים עם החוקיות הזו. העצם זה שיש חוקיות, הוא מאפשר לתבונתנו לתפוס את החוקיות הזאת, משום שהתבונה שלנו יכולה להבין דברים שיש בהם חוק וסדר. וסדר זה לא דבר שהוא חד פעמי, סדר הוא דבר שהוא מסודר, שהוא קורה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, זה ברור לכם, כן? דברים שהם חד פעמיים, יש לנו איתם בעיה, משום שקשה להטיל בהם חוקים. זה מה שמייחד אותם, שהם חד פעמיים, הם לא, אין חוק. חוק אומר שכל פעם שיהיה X, גם יהיה מה אחר כך מה? Y. אבל אם יש X, אז יש רק X, ואחר כך יש Y, ואין קשר ביניהם, אז אין חוקיות ביניהם. חוקיות עניין של קשר בין דברים. נכון? החד פעמי אין בינו, אין בינו זה מסובך. אז יש משהו לכל מיני רצף של חד פעמיים, קוראים לזה סיפור. זה מעניין, הנושא של הסיפור. האם יש חוקים לסיפור? הסיפור הוא לא, או אין בו, נכון? דווקא הסיפור ייחודו לפי בעלי החוקרים על ענייני הסיפור, החוקרים הנרטיביים קוראים להם בעברית, הם אומרים שזה בדיוק הסיפור של הסיפור, כן? הסיפור הוא איך מספרים את החד פעמי, כן? שמע מה קרה לי, כן? מה קרה לי? תראה, קמתי בבוקר ונשמתי וחמצנתי והכנסתי אוויר לריאות ועשיתי כל מה שלפי כל החוקים זה בכלל לא סיפור, נכון? סך הכל זה... מה קרה לי זה תמיד לספר מה? משהו ייחודי, משהו שהוא יוצא דופן, משהו שהוא אטרקטיבי כי הוא ייחודי. הבנאלי, הפשוט, החוזר על עצמו, לא מעניין. שמעתם על זה אני מקווה. אני לא אחזור על זה שוב כי יותר... אז יש דבר כזה, אבל זה בממד של החד פעמי. אבל שם אלוקים, לפי התפיסה של רבי יהודה הלוי, היא משקפת את הממד החוקי והחוזר על עצמו והמתמיד והיציב והקבוע והלא משתנה. אמרתי אותו דבר. בהוויה. זה חלק ממה שכזאת הוא טבע בהוויה.
זה לא שיטה.
מה? שיטה זה קשור לאותו דבר.
זה לא שיטה.
שליטה באמצעות מה? נכון? מנגנוני שליטה. אוקיי. אל זה כוח, זה עוצמה. העוצמה הזאת באה לידי ביטוי בשליטה על המציאות. עכשיו, רבי יהודה לוי אומר, אבל מצד שני או מצד ראשון, יש בהוויה את החד פעמי. יש בהוויה את ההתגלות. ההתגלות היא מופיעה באופן חד פעמי. היא לא חוזרת על עצמה, היא קורית בזמן, כאן ועכשיו, היא מתבססת על ההווה, על אירוע, בנקודת זמן ספציפית, מול אנשים ספציפיים. לא משהו כללי, לא משהו אימננטי. אתם איתי? חלק מהזמן. אז, ועל זה הוא בונה שבעצם הייחודיות הזאת של שם יודקי וווקי, שהיא ההופעה בהיסטוריה, היא לא ההופעה בחוקיות הקבועה ובאימננטיות, היא שורש הקיום שלנו. יודקי וווקי הוא לוקי ישראל, כי בעצם הוא החוקיות שלנו, הוא מזין את את הקיום של העם היהודי לאורך כל התקופות ולאורך כל הדורות. יש פה משהו שאתה אומר ששם אלוקים, את ההיבט הזה של אלוקים, כל אדם בר דעת יכול להסכין אליו, משום שבעצם השכל האנושי יכול להגיע אליו, כי זה זמין לשכל האנושי, זה אפילו מתכתב עם השכל האלוקי, האנושי. השכל האנושי יכול לזהות את החוקיות, יכול להתפעל מהחוקיות, זה מדבר אליו, זה מין במינו, אבל החד פעמי, ההיסטורי, שאיננה חוזרת על עצמה, זה ייחודי. ויש אנשים שמתחברים לזה, ויש אנשים שפחות מתחברים לזה. בתוך כל זה, יש את הסופר ייחודי, שהוא ההתגלות עצמה, שהיא זוכים לה רק נביאים, ומי שיש לו קישורים לנבואה, שאתם יודעים שהוא חילק את זה לנו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, ומי שמזהה את זה, זה רבי יהודה הלוי. כן? הדבר הזה. אבל ברמה העקרונית, הוא עושה את ההבחנה בין שני הממדים הללו. בואו תראו את הדברים במאמר רביעי. חסידות, ברוך השם. יש הרבה דברים מעניינים, אבל עוסק במאמר שני יש קודם כל, תראו, במאמר שני מתחיל בנושא הזה של שמות אלוקיים, אחר כך עובר לייחודיות של הארץ, ועובר גם כן לאיחוד של השפה, מה? כן, איחוד של הארץ מהמקדש, לב מאמר שני, זה העניין של בית המקדש והשראת שכינה. במאמר רביעי הוא חוזר גם על זה דרך השמות האלוקיים. בואו תראו קצת את הדברים. עמוד קוף נון גימל בספרים אמר החבר שלכם? א' אלוקים הוא תואר לשליט, אלוהים הוא תואר לשליט או לשופט. תואר זה נאמר בכלל ופרט בכלל כשמדובר על שליט העולם כולו, ופרט כשמדובר על כוח מכוחות הגלגל או על טבע מן הטבעים או על שופט מני אדם. שם זה בא במספר רבים, כן? שוב, זה, אמרתי, השם עצם פרטי לא יקבל ריבוי, נכון? אבל פה זה כבר מופיע מספר רבים. למה? לרגל השימוש שימשו בו לרוב אומות עובדות אלים, עלינו לעשות להם פסילים באמינן, כי כל אחד מהם משכן לכוחות הגלגל וכוחות דומה לאלה, וכל אחד מהם נחשב אצלן לאלוה. את כלל כולם קראו בשם אלוהים. בהם ישבו ואותם ראו כמושלים בהם. מספר אלים יפה וקרב, כי מספר כוחות המנהיגים את הגוף, מספר כוחות המנהיגים את העולם, כי הכוח אינו, כי אם סיכינוי, הכוח, מה זה כוח? כוח, גם את הכוח אנחנו לא רואים, כמו את העצם אנחנו לא רואים. אינו כינוי סיבה מסיבות התנועה, וכל תנועה כידוע נובעת מכוח מיוחד ושונה מכוח גורם תנועה אחרת. כך אין גלגל חמה גלגל ונה סובים מאותו הכוח, כי מכוחות שונים, ככה הם האמינו. בני האומות אינו כיוונו אל הכוח הראשון מהם יוצאים כל הכוחות האלה, ושאם פני שלא הודו מציאותו ותנו כלל כל הכוחות האלה הוא המכונה בשם האלוה, כשם שהנפש אף היא נקי עם כלל כל הכוחות נוגעים את הגוף או מפני שאם אותם באלוה, שאם כן הודו רחוק על הדבר נגיש תועל בעבודתו, כי זה היה מעל ומעבר למפגש עם האדם. אך חשבו כי הוא ניסה ומרומם להיות לא אידיאלנו, כל שכן להיות להשגחה בנו. אך בעצם מה מאוד נעלה ומה שהם אומרים עליו, כך הגיעו לא לעבודת האחד למרות הרבים, להם קראו אלוהים בכוונם לכלל הכולל את כל הסיבות כולן ולא שום הבדל. אשר לשם אלוקי האלוהים, הרואים את הכך שכל כל הפועלים זקוקים לאדון אשר סדרים לנגן, וזה כבר תפיסה שיש פה שורש של הדברים. אל נגזר מן האלות, להורות על כוח וכו' וכו', ואין שם מדויק יותר וחשוב יותר. אין שם מדויק יותר חשוב יותר מן השם הנכתב באותיות י' ק' ו' ק' יתברך ותורם. זהו שם פרטי. שוב, אתם רואים פרטי? למה פרטי? אני עושה הוקימתה, כי אני לא יכול לקרוא את זה אחרת, כן? בו רומזים לאילו הלא בתואר המקום, כדי שלא יכול להיות מתואר בלתי ידוע, ולא תארים נוספים לעצמותו. כלומר, יש כאילו משהו מעבר. מה זה תואר המקום? אני רוצה להסביר לכם את זה. זה רק מי שלומד ערבית יודע את זה. אני לא למדתי ערבית, אבל פתאום עלה בדעתי ככה, שאלתי ערביסטים והתברר לי שאני צודק. שנייה, אני אגיד לכם מה כתוב. אתם ראיתם פעם ברמב"ם שיש שם מצוי ראשון, אתם מכירים? נכון, ברמב"ם כתוב יש שם. למה יש שם? בעברית של ימינו מה היינו אומרים? יש מצוי ראשון, נכון? למה יש שם? בגלל שבערבית אומרים כמו באנגלית, there is. נכון? There is something. There is a God. אתם יודעים מספיק אנגלית בשביל זה? נכון? אז there is, לא אומרים there, שם, is, או is a God. There is. There, זה גם שם, אבל גם עוד משהו, כן? אז גם בערבית זה היה ככה. ולכן הרמב"ם כל הזמן כותב, יש שם מצוי ראשון, ויש שם, ויש שם, ויש שם, ויש שם. אבל בעצם היש שם, אם תרגים אותו טוב לעברית, מה מתכוונים לומר? יש.
הרמב"ם כתב את משנתו בעברית.
כן, אבל החשיבה הפילוסופית שלו הייתה כמובן בשפה אחרת. אבל אי אפשר להגיד אחרת. מה זה השם הזה? אז מה אומר בתואר המקום? בתואר הקיום. תואר המקום זה לא, זה לא תואר המקום. מה כתוב אצלך?
לפני כן, וכן היו עובדים דבר, הדבר אחד הרחבים שקוראים אותו אלוהים, כלל, כלל שכולל סיבות מעין חילוק.
לא, 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 הרבה יותר מהר, הרבה יותר מהר, מעבר לזה, כן.
ודייקות והמעלה היתרה אינה כי אם בשם הנכבד י' כ' ו' יתברך, בשם נודע רמוז אליו במידות, לא במקום אחד אשר לא היה...
לא במקום אחד, אתה רואה? טוב, בכל אופן זה פותר הרבה שאלות ברמב"ם מההבנה הזאת שהשפה הערבית דיברה על יש שם כ-there is או is there, כן? ש-is זה יש. טוב, ולא בתארים ולא בהכללה כשם הכלל אלוקים, כי אם בשם המיוחד לא, שכן הוא נקרא השם על דרך מה? הייחוד, הספציפיקציה. כאילו שואל מי הוא האלוקים שיש לו עובדו, השמש, הריח, השמיים, המזלות, אחד כך, האש, הרוח, המלאכים, כן, אז מי צריך לעבודתו? וזה בא התשובה, השם. כאילו אמרת פלוני, וקראת לו בשם פרטי, ראובן ושמעון למשל. בתנאי, ופה יש איזה משפט מעניין מאוד, שעל ידי השמות ראובן ושמעון תיוודע אמיתת עצמותם. אז מה פירוש? פה אנשים הרבה התבלבלו, אני רוצה להגיד לכם את הקריאה שלי, בסדר? על... זה אף אחד לא אומר שעל ידי שמעון וראובן אתה תבין את כל, תפענח את צפונות קיומם של ראובן ושמעון. אלא על ידי השמות ראובן ושמעון אתה באמת מצביע על שורש הקיום שלהם. אתה מכנה אותם בצורה, לא שהמילה ראובן ושמעון מלמד אותך משהו על זה. יש היום הרבה הרבה בלבולים ביחס לעניין הזה. כפי שאתם יודעים שאנשים חושבים השם מגלה את המהות וכל הדברים האלה, כפי שאתם מבינים שזה בוודאי משכנע אותי, כן? אני לא מסתיר את דעתי בעניין. אני לא יודע על זה שום דבר. אני לא ברמה הרציונלית קשה מאוד לדבר על זה בצורה כזו, אבל אני קודם אומר שהקריאה הבסיסית הראשונית אומרת שעל ידי, כן, אמרתי לכם גם פעם אחרת ש עוד דרך לפנח, להתקרב לכל הסוגיה הזו, אמרתי לכם שמה עושה השם? השם מאפשר לתקשר. אם אתם יודעים את השם שלי, אתם יכולים לקרוא לי. זה כמו שאתם יודעים את מספר פלאפון שלי. אתם יכולים מספר פלאפון שלי, אתם יכולים מה לעשות? להתקשר אליי. מה כשבן אדם אומר למישהו, אל תקרא לי מר פלוני, או אדוני ראש הממשלה, או אדוני ראש הישיבה, כשמישהו אומר, תקרא לי בשם הפרטי, מה הוא מתכוון? איזה מערכת יחסים הוא רוצה לקדם? הוא רוצה לקדם מערכת יחסים של אינטימיות בין אישית, נכון? הוא אומר, אל תקרא לי כך, אני לא בשבילך זה וזה וזה, אני לא ראש הממשלה ולא זה, אני ואתה. זה הופך להיות הכי שורשי, הכי ראשוני, הכי... שהמפגש בינינו יהיה ברמה הכי הכי ראשונית שיכולה להיות, כן? זה מה שאני אומר, כן? כן? ולא, אתה לא פוגש איזה מסכה אחת, מסכה שנייה, הורדנו את כל המסכות, נתתי לך את ה... תקרא לי בשם הפרטי, כשאומרים שתקרא לי בשם הפרטי, פשוט נקיים פה איזשהו מערכת יחסים בלי כל מיני גינונים, נכון? זה מובן לכם? אז זה כאילו שאני נותן לך לא את המספר שלי במשרד, ולא את המספר אצל המזכירה, לא הזאת ולא הזאת ולא הזאת, ואפילו לא אצל העוזר האישי שלי, את המספר שלי, ישיר אליי. זה י' כ' ו'. זה ברור, כי פה אתה פונה, ואתה מגיע עד לשורשם של דברים. אבל שזה אתה צריך להבין שיש את כל המסכות האלה כדי להבין איזה שורשם של דברים. אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו מתכוונים לשם. אנחנו לא יודעים להגיד מה השם המפורש, אני לא יודע איך מכנים אותו. אנחנו יודעים אבל שזה, כן, בחבד יש ביטוי כזה, שאתה מחבק מישהו עם כל הלבושים, אתה יודע שהוא שם נמצא שם בפנים. אז אתה חיבקת את הלבושים, אבל אתה לא רוצה לחבק את הלבושים, אתה רוצה לחבק את מה? את מה שנמצא בתוך כל הלבושים. גם אם אתה מחבק מישהו עם כל... כן, אתה מחבק בן אדם. הוא לובש מעיל, זה משנה לך הרבה. אבל אפילו אם הוריד את כל הבגדים שלו וחיבקת אותו, מה חיבקת את האור שלו? אתה רוצה לחבק אותו. בתוך כל הלבושים. יש כאלה שרוצים לחבק את האור, זה משהו אחר. אבל הנקודה שאתה מתכוון הכי פנימה שיכול להיות. אז ההבנה הזו אומרת שהשורש, השם י' כ' ו' נותן משהו הרבה יותר עמוק, הרבה יותר בסיסי. אלא מה? עכשיו, הדבר המיוחד אצל רבי יהודה הלוי זה שהוא נותן לזה משמעות. הוא רוצה להגיד שיש הבדל בין מפגש עם י' כ' ו' עם ה... במיוחד בין המפגש בין י' כ' ו' כ' אלינו. השם מופיע אלינו, השם מתגלה אלינו. וזה כבר תהליך מיוחד ש... ש, ש תראו מה אומר פה. איך אקרא בשם מיוחד את שאין לרמוז עליו, וכל רעייתי עליו מפול אותה אבי? אני הרי לא פוגש אותו. אני פוגש רק מה? את הפעולות שלו. נכון. אז קל וחומר. אז אומר, יש עליו רמז, איפה? בתיעוד הנבואה וראיית הלב. פה, כמו שאמרת בשם קאנט, שאדם פוגש את הדברים מבפנים. אז פה הוא גם רוצה ללכת בכיוון הזה, אבל הרבה הרבה לפני קאנט, בכיוונים מעניינים. המשך יבוא.
מה זה
שימוש
של 72 מטביעות?
מעניין, אני לא יודע. טוב, מה ככה? סתם, משקפה?